השאלה שמעסיקה אותנו זה עשרת הדיברות. למה צריך בכלל עשרה? מספיק דיבר אחד. הרי אם כל העניין של עשרת הדיברות, לפחות בלוחות, זה להראות את ה... לבטא את השליטה של העילה בעלול, אם כן, די היה בדיבר אחד. מה צריך יותר מזה? ומה שהמהר"ל מסביר, מה שהתחלנו לראות, זה שבעצם כל הדיברות הן קשורות זו בזו כבבושקה. כלומר, בובות רוסיות, שכל אחת היא לפנים מן השנייה. כלומר, מי אנוכי מתחייב לא יהיה לך, מי זה מתחייב לא תיסע וכו'. זאת אומרת, זה כמו שרשרת הכרחית. ולכן בעצם אפשר לומר שכל עשרת הדיברות זה בעצם דיבר אחד. כן, בבקשה. לא, זה לא מחריף את השאלה, זה הדרבה, זה פותר את השאלה. זה אומר, בעצם, היה רק דיבר אחד.
לא, מצד שני, אפשר לשאול שאם כל דיבור נגזר מה...
דיבר הקודם, נו. אה, אתה אומר, אם היינו מספיק חכמים, היינו באמת גוזרים את כל הדיברות מהראשון. אבל אנחנו לא כאלה חכמים, ולכן התורה עשתה לנו טובה ופרטה. ופרטה. ייתכן שאחת הסיבות שאנחנו לא כל כך חכמים זה היצר הרע. כלומר, היצר הרע היה אומר, טוב, אבל זה לא נאמר לו תרצח. הכתוב, אנוכי השם אלוהיך. אז זה היה צריך גם את זה להוסיף.
אבל זה לא בסדר אצלה השלטת.
נכון, אתה צודק. טוב, מה נעשה? טוב, בוא נקרא, אני מציע שנלמד את המהר"ל מפראג. התבאר בפרק שלפני זה שאלו עשרת הדברים הקדושים, אי אפשר לומר רק שיהיו עניין אחד שלם, מקושרים ביחד, כי בגדול החל, כלומר אנוכי, ובקטון, לא תחמוד, כילה. וזה כי, אגב, זה ביטוי של הכוח מפרשת מקץ, כן? שמה, כשבודקים בהמתחות האחים, בגדול החל ובקטון תחילה. יכול להיות שיש פה רמז, מה? שמה זה מגמתי. אגב, יכול להיות שיש כן איזו הקבלה בין עשרה אחים של יוסף לבין עשרת הדיברות, לא יודע. וזה, כי המצווה הראשונה להאמין כי יש סיבה וההתחלה הראשונה נמצא במציאות, ובזה שנאמר אנוכי השם אלוהיך, ומי שאינו מאמין לדבר זה, הרי הוא כופר בעיקר. זאת אומרת, אנחנו מדברים על הנקודה הראשונה, שהיא העיקר. מה פירוש המילה עיקר בעברית? שורש, כן? פעם במקום שורשים היו אומרים עיקרים. אז זה שורש שממנו נובע הכל. אז אם אין אנוכי השם אלוהיך, כל השאר הולך פייפן נופל. יש רק בעיה אחת, בעיה לוגית. התחלנו לדון בזה. איך יכול להיות שיש מצווה להאמין שיש מצווה? מי ציווה שהאמין שיש מצווה? הרי אם אני מאמין שיש מצווה, אז כלומר, אם יש מצווה, סימן שאני כבר מאמין שיש מצווה. לכן יש איזה מין כשל לוגי, איך ייתכן שעצם קבלתי את קיומו של המצווה, זה כשלעצמו יהיה מצווה? ואמרנו שאנחנו לא נעסוק בשאלה הזאת כעת, אלא שאני רק מעורר את השאלה. בסדר ישו? כן?
לפי זה יש דירוג גם כן בחשיבות המצוות?
האם לפי זה יש גם דירוג בחשיבות המצוות? כן, ודאי.
אנוכי זה הכי חשוב ולא תחמוד זה הכי פשוט?
נכון. אלא שלא תחמוד, אם אתה מבין מה זה אומר, זה אנוכי השם אלוהיך. זה כמו שבמשל יש בהקדמת הרמב״ם לפרק חלק, שהוא מביא את 13 העיקרים, אז הוא אומר לגבי פסוקי התורה, שאין הבדל בין ואחות לוטן תמנע, ותמנע הייתה פילגש לאליפז בן עשיו, לבין אנוכי השם אלוהיך, או שמה ישראל השם אלינו השם אחד. ככה הוא אומר, אבל הוא לא מסביר למה. הוא אומר, הכל מהשמיים. אז מילא, זה לא משנה איזה פסוק זה. הכל זה אותה קדושה אלוהית, מה שאתה רוצה. יש רק בעיה אחת, זה למה. כלומר, איך כאשר אני קורא את ואחות לאותן תמנע, אני מגיע לאנוכי השם אלוהיך. פעם נתתי שיעור על זה. כן? כדי להסביר מדוע ואחות לאותן תמנע, זה באמת אנוכי השם אלוהיך. אבל צריך בשביל זה לימוד. בסדר? אבל זה אתגר, אפשר ככה, כל פסוקי התורה, לראות איך הם משתווים לשורש. אבל יש שורש גלוי ושורש עקיף. גלוי, אנוכי השם אלוהיך. ואחר זה, בכלל יש שאלה, כתוב, הווה זהיר במצווה קלה כבחמורה. משמע שיש קלה ויש חמורה. אחר כך אומרים, שאין אתה יודע שכרן של מצוות. אבל אני כן יודע שכרן של מצוות. יש מצוות שחיים עליהם מלכות, ויש חיים מיטה, יש קרת, ויש מכת מרדות, וכו', ונידוי. יש, אפשר לדרג. אני כן יודע מתן שכרן של מצוות. כן? עד כאן השאלות, מה? אתה יודע עונשם ולא שכרם. כן, זה יכול להיות תשובה. אני גם אומר, הרמב״ם, למשל, מכוח הקושיה הזאת, אמר שיש הבדל בין מצוות עשה ללא תעשה. מה שאמרו, זהיר בקלה כבחמורה, נאמר דווקא על מצוות עשה ולא על מצוות לא תעשה. כי בלא תעשה אני כן יודע את מתן שכרן של מצוות. וכדומה. טוב. זה שאלות. אני לא בא לפתור את השאלות. אני רק מעורר. לפעמים לעורר את הסקרנות זה יותר טוב. כן? יחד מגדולי ישראל שאמר, יותר טוב תשובה, שאלה טובה מתשובת חוקה. כן? תשאר עם שאלה, פחות שאלה, שאלה תהיה טובה. לא איזה תירוץ כזה, מסכן. טוב. ואחר זה, לא יהיה לך אלוהים אחרים, שלא ישתף שום אלוהות עמו. אף כי הוא מודה במציאות הסיבה הראשונה שהוא התחלת הכל. כלומר, יכול להיות שאדם יאמר שהוא מודה במציאות הסיבה הראשונה, ויחד עם זה יעבוד לזולתו. ואם עובד אלוהים זולתו, שיאמר אף כי יש סיבה ראשונה, יש לאדם מנהיג זולת הסיבה הראשונה, עובר בזה, אזהרת לא יהיה לך. לא בדיוק אומר, כוונה שעושה מעשה, כלומר שעובד לאלוהים אחר. כן, פה צריך לדייק בדברי המהר"ל. כלומר, המהר"ל, נגיד, לא אמר את הדברים בדקדוק. ודבר זה הוא למטה מן הדיבור הראשון, כי העובד זולתו, אף כי אינו כופר במציאות הסיבה הראשונה, מכל מקום הוא ממעט מן הסיבה הראשונה, במה שהוא עובד זולתו, שהוא יתברך הכל בין זולתו. ולכך, העובד זולתו אינו נותן אל השם יתברך מדרגה זאת שהוא הכל בין זולתו, ולכן זה בא אחר כך. אבל זה מתחייב מאנוכי. כלומר, אם יש לך אלוהים אחרים, אז זה לא כל כך אנוכי השם אלוהיך. כלומר, גם שם, גם באנוכי, יש פגיעה. ואחר זה, לא תישא. הנה, לא יהיה לך, ומכל שכן אנוכי השם אלוהיך, החוטא באלו שניים, הוא כופר בעיקר לגמרי. או שמשתף עמו זולתו, והוא ממעט ממציאותו יתברך. אבל החוטא בזה שנשבע בשמו לשווא, אין כופר בעצם האלוהות. אבל הוא חוטא בשמו הגדול ומחלל כבודו יתברך. ודבר זה למטה ממי שכופר בעצם האלוהות. כן, הרי לא תישא את שם השם אלוהיך לשווא. אז שם השם זה הקדוש ברוך הוא או לא? לא, זה שמו. עכשיו שמו זה גילוי. שלו. אז גילוי זה גם חמור לפגוע בגילוי. כן, זה מה שהזוהר עושה הבחנה בין גופה דמלכה ללבושין דמלכה. גוף המלך ולבוש המלך. אבל הזוהר מוסיף שגם מן דבזה לבושין דמלכה זה דבר חמור. כן? ולכן יש גם חומרה יתרה במי שמן דבזה לבושין דמלכה. לא אמרתי בזה, אמרתי בזה. בזה הכוונה קורע. כן? מי שקורע את הבגד של המלך. כן? הוא עושה את זה, תודה רבה. הוא יכול להיות שהוא עושה את זה מתוך צחוק. הוא אומר, זה ממש קורע. אבל זה קורע לבושין דמלכה. תודה רבה.
הוא
כן, אבל הוא חוטא, כן. ודבר זה למטה מישהו כופר בעצם האלוהות. ואחר כך, אגב, צריך להבין פה משהו מעניין. שלושת הדיברות הראשונות זה בין אדם למקום, נכון? אנוכי, לא יהיה לך, לא תיסה. מה המשמעות של הקדמת בין אדם למקום לשאר הדברים? יש הרבה פעמים מתח, מתח בנפש בין מה שנקרא אתיקה ובין מטאפיזיקה. כלומר, אתיקה, לראות, זה היחסים בין אדם לחברו, שם נמצא המוסר. שם המוסר. ואפשר להבין שאדם שעובר על חוקי המוסר, יש בו שחיתות. והשחיתות הזאת ראויה ליחס של גנאי, של עונש וכדומה. אבל מדוע מי שכופר בעניינים מטאפיזיים זה חמור? זה כמו שתגיד, העדפת תיאוריה פיזיקלית זו על פני תיאוריה פיזיקלית אחרת. מה זה משנה? האם אם אתה חושב שהארץ כדורית או הארץ שטוחה? האם אתה מושחת בגלל שאתה אומר שטוחה וצדיק בגלל שהיא כדורית? לכאורה זה לא משנה, לא מעלה ולא מוריד. אז למה מי שטועה בענייני האלוהות, והאלוהות זה למעלה מהשגת האדם, זה כזה חמור? כן, איך אומרים הרבה פעמים בחברה החילונית? קודם כל תהיה בן אדם. כן, מכירים את זה? או, זה הכי חשוב. הכי חשוב זה להיות בן אדם. מה?
דרך ארץ קדמה לתורה.
הנה, אתה מחזק. גם אפילו ביהדות אומרים את זה. אז מה פתאום המרכזיות הזאת של אנוכי השם אלוהיך, ולא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, ולא תישא שם השם אלוהיך לשווא? מה, מה, מה כזה חמור פה? יותר מזה. מי שגוזל את חברו, מה העונש שלו? צריך לשלם. מי שמכה את חברו, מגיע לו שיוציאו לו את העין, נכון? מי שהורג את חברו, הורגים אותו. לא, יש פה חומרה. ומי שמקלל, מי שמגדף שם שמיים, גם סוקלים אותו. כלומר, מיטה יותר חמורה ממי שהורג את חברו. אז פתאום אתם רואים, הדירוג פה הוא שקודם כל פגיעה באלוהות הכי חמור. קצת פחות חמור לפגוע בבן אדם, קצת פחות חמור לפגוע באיבר שלו, פחות חמור רכושו. כן, כלומר, פה שמו את הקדוש ברוך הוא במקום מאוד גבוה. אני מבין, הוא הסיבה הראשונה, הוא המקור של כל החיים, אבל מה זה משנה כל כך בעצם אם האדם טעה בענייני האלוהות, חשש שיש הרבה אלוהים, או שאלוהים הוא גוף, מה, 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 מה כבר קרה פה? אלא שהאלוהים זה לא חוק פיזיקלי. האלוהים זה מישהו. ואז יוצא שהיחס אל האלוהות הוא גם כן נכנס בכלל הנוסחה של המוסר. כלומר, אם אני פוגע חלילה בקדוש ברוך הוא, זה שחיתות מוסרית של בן אדם לחברו. איזה חבר? קדוש ברוך הוא. כמו שנאמר בספר משלי, רעך ורע אביך אל תעזוב. אומרים חז"ל, מי זה רעך שהוא גם רע אביך? הרי החברים של אבא שלי זה לא החברים שלי, זה דור אחר. כן? כלומר, בין הדורות אנשים הם חברים באותו דור. אז מי זה רעך שהוא גם רע אביך? מדובר בקדוש ברוך הוא. כלומר, לפגוע ביחס אל האלוהות, זאת הפגיעה ב"ואהבת לרעך כמוך" יותר מהכל. במילים אחרות, היחס אל האלוהות היא חלק מתורת המוסר. וככל שהפגיעה היא יותר חמורה, כך העונש הראוי יותר חמור. לכן מי שפגע באדם, נגיד הרג אדם, זה חמור מאוד, נכון? ממש לא יפה להרוג אדם. אבל בינינו, אבל אל תגלו את זה לאף אחד, הוא האמת ממילא. לא מיד, עוד 100 שנה הוא האמת. אז בסופו של דבר אני פגעתי לא בנצח, אלא בחולף. מה שאין כן, מי שפוגע באלוהות, הוא פוגע בנצח. לכן זה יותר חמור. כן. איך אפשר לפגוע באלוהות? שאלה נפלאה. תשובה, אי אפשר. אבל אפשר לפגוע בשמו. ולא תחללו את שם קודשי. לכן אין לומר הביטוי חילול השם, חילול, חת, למד, וו, למד, השם, ה, צ'ופצ'יק. אי אפשר להגיד את זה. כי אי אפשר לחלל את הקדוש ברוך הוא. אבל אפשר לכתוב חילול השם, השין ממסופית. זה כן. לחלל את השם שלו. כן. אתה צודק, אני מסכים שמי שפוגע בחברו בעולם הזה, הוא מונע ממנו להמשיך להידבק בנצח. צודק. ולכן, ודאי שזה חמור מאוד לרצוח. אני לא באתי להקל ראש בזה. אני אפילו בזה יוצא בהכרזה מפורשת שאני נגד רצח. אבל בסופו של דבר, הוא לא פגע ממנו בהמשכיות החיים שלו. המשכיות החיים מצד נשמתו, זה ממשיך. כבוד הרב, בוקר טוב. איך אני יודע שאני מאמין באחד? כלומר, במה מתבטא האמונה אנוכי השם אלוהיך? זה באמת שאלה גדולה. מה פירוש הדבר שאני מאמין באנוכי השם אלוהיך? נגיד את זה אחרת, איך אני יודע שאני אוהב את החבר שלי? יש לי חבר, כן? מה המשמעות? האם חייבת להיות התבטאות מעשית לדבר הזה? ודאי שלא. כלומר, ודאי שלא. האהבה היא למעלה מביטוייה. אני קודם כל אוהב. מכיוון שאני אוהב, יש גם ביטויים. אבל אי אפשר לומר שהביטויים הם הם האהבה. מובן?
הביטוי זה לא אהבה, אבל אם יש אהבה, היא מוכרחת לבוא ביטוי.
אם יש אהבה, היא מוכרחת לבוא לידי ביטוי, אם אפשר. ולא תמיד אפשר.
בצורה שכן יכולה,
מוכרחת. אבל היא לא תמיד, לפעמים אין שום צורה שהיא יכולה. כלשהי, צורה כלשהי, לא יודע. יש אהבה שלא בא לידי ביטוי. למה? אני מאוד 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 אוהב, אבל הוא רחוק, רחוק, רחוק. בסדר, טוב. שכיח אצל שוגגי הרחוב לנקוט בלשון בחיי, שהוא, זה בדור שלך כנראה, שהוא לשון שבועה, וחמור מכך להישבע כי באורח דיבור בשם האלוהים ממש. הרב יכול למצוא דרך להוציאה מכלל חטא, לשמו הגדול וחילול כבודו. קודם כל זה משוגגים, אלה שאומרים בחייך, בחיי, כן? שזה יכול כמו שבועה. בסדר, בסדר, אנחנו ננסה למצוא איזה דרך להציל אותם, מדינה של גיהינם. כן, בבקשה, יוחאי. אתה שואל שאלה יפה מאוד. איפה אנוכי השם אלוהיך זה להאמין? באמת, זה מה שמקשים, המקשים על הרמב״ם. כן, רבי חיזה קרסקס מקשה את זה על הרמב״ם. איך אתה אומר, אנוכי השם אלוהיך זה ציווי? זה התגלות.
אבל יש עוד ציוט. שאולי ציוט שאנוכי השם אלוהיך. אלוהיך זה הציוט, אבל לא להאמין.
זו, השאלה מה פירוש לאה. אתה אומר להאמין. כן, אז אני מפוגש את המציאות. כן, הרי בהר סיני הם ראו, נפגשו. אז איפה האמונה? אז מה אתה רוצה? אתה מתרץ או אתה מקשה?
אני לא מבין למה לראות את זה כלהאמין. הוא אומר שהמצווה הראשונה היא להאמין. אני לא מבין איך מגיעים מאנוכי השם אלוהיך בכלל לעניין של להאמין.
להאמין אצל המהר"ל פירושו לקבל. להתוודע למציאות הזאת. זה לא להאמין בדבר נעלם. לקבל את זה. למשל, אתה מדבר איתי, אני מאמין שאתה מדבר איתי. זה נקרא אמונה.
השאלה אם זה לקבל את מציאות השם או לקבל את זה שהוא אלוהיך?
יפה, זה יכול להיות תשובה לשאלה ששאלנו מקודם. האם הכוונה לקבל את שאנוכי השם או שהוא אלוהיך? יכול להיות. רש"י שם משתמע לכיוון הזה שאתה מציע. כן? כיוון שאני מלך, אז קבלו גזירותיי. קבלו מלכותי, ואחר כך קבלו גזירותיי. יש גם. כן.
אבל זה גם לתת, אמרת אם צריך לעשות משהו באהבה. ואם לא קורות, בטח לא במקורים.
תשמע, אני מאוד מאוד אוהב את המיקרונזים. אני אוהב את המיקרונזים, אבל אני לא עושה שום דבר בשבילם. אני אוהב. לא, כי אני לא יכול לעשות משהו בשבילם. אתה מבין? הם באוקיאניה. מה? זהו, זה מה שאמרתי.
שהדלות נכנסת דרך הדלת, אהבה בורחת דרך החלון.
מה זה?
שהדלות נכנסת דרך הדלת,
ואהבה דרך החלון. נו,
זה שאוהבים, אבל אם אין מה...
אני מסכים, זה מאהבה מתחייבים מעשים, אבל האהבה אינה המעשים. נו, זה כזה, זה כזה מסובך להבין את זה, אני לא מבין. הלאה. ואחר כך, זכור את יום השבת לקדשו. כי השבת מעיד, כי יש כאן פועל. אגב, מה אתה מתכוון, יוחאי, כשאמרת, הוא אלוהיך? מה התוכן של הביטוי הזה, אלוהיך? מצד המצוות או מצד מה? זהו, ההתקשרות, עצם ההתקשרות, כן, ברור. כי רשי שמה אומר, מדייקים ברשי, זה קבלו מלכותי, ואחר כך קבלו גזרותיי. אז קודם כל יש מלכותי, ומלכותי זה לא גזרותיי. משהו אחר. כן, זה עצם הקשר. טוב? מה אתה אומר? זה פסוקים בספר דברים, כן. כן. ואחר כך, זכור את יום השבת לקדשו. כי השבת מעיד, כי יש כאן פועל ובורא הכל. כלומר, זה עדות, זה אפילו כבר לא האלוהות, כן? אלא זה העדות. והחוטא בזה הוא, למה תאמין לא תישא את שם השם אלוהיך לשב? כי החוטא בלא תישא את שם השם אלוהיך, הוא חוטא בשמו ומחלל כבודו יתברך. והשבת אשר הוא מורה כי הוא יתברך ברא הכל. וכאשר אינו מקיים מצווה זאת, אינו מודה שהשם יתברך ברא פעל הכל. הנה החטא בשבת הוא אחר לא תישא. כי לא תישא חוטא בשמו ומחלל כבודו יתברך. והמחלל השבת הוא חוטא בדבר אשר מורה על שהוא יתברך הפועל אשר ברא הכל. שואל השואל, לא הבנתי, את מי אני אמור לאהוב? את חבר שלי אני מכיר, אך איך אני יודע שאני אוהב את השם? תשובה, כי את חבר שלך אתה פגשת, גם את אלוהיך פגשת. כלומר, הפגישה פנים אל פנים היא היסוד של אפשרות האהבה. אם לא פגשתי מעולם, אינני יכול לאהוב. אבל אם פגשתי, יש אפשרות של אהבה. לכן היסוד של האהבה מתחיל באנוכי השם אלוהיך. בפנים אל פנים הזה. כן.
זה כמו שאני מצטער, אני יכול לומר שאני מאוד אוהב את, או בכלל אוהב אפילו, את סבא רב הרב שלי שאף פעם לא פגשתי.
נכון.
אבל אפשר לומר שעצם החיים שלי זה הפגישה שלי איתו, כמו שאפשר לומר.
כן, אבל יש הבדל בין ידיעה אינטלקטואלית, לבין ידיעה חווייתית. זאת אומרת, הסבא הרב רבא שלך, אתה מעולם לא פגשת, אתה יודע שאתה חב לו את חייך. אבל לא, זאת לא חוויה, זה ידיעה. מידיעה קשה לחיות. לכן יש לנו בעיה, איך אפשר לאהוב את השם. הרי אנחנו לא במעמד הר סיני, אנחנו לא נפגשים פנים אל פנים, אז איך אפשר לאהוב? אז האהבה שיש לנו היא איזה מין רשימה, זיכרון, איזה מין שריד של אותה פגישה. כן, בבקשה. ידיעה פירושו חוויה. כן, נכון, אתה צודק. כלומר, לפעמים כשאני מברר דבר גם באופן אינטלקטואלי, אבל זה אצלי חזק, אז זה גם חווייתי. איך אומר הרמב״ם? אין אדם אוהב את השם, אלא בדעת שידעהו. ולפי הדעת תהיה האהבה, עם מעט מעט, ועם הרבה הרבה.
אפשר לאהוב בלי לפגוש?
האם אפשר לאהוב בלי לפגוש? מה, בפייסבוק? בפייסבוק? זה לא רציני.
כדי לאהוב אין צריך להתגעגע גם, לא?
אתה לא יכול להתגעגע למה שלא פגשת. אתה לא יכול להתגעגע למה שלא פגשת. אבל אם הייתה לך אי פעם. אבל אם מעולה... יכול להיות, זה ביטוי של אהבה. הגעגוע הוא ביטוי... אני מסביר. אבל סליחה, אתה מקשיב מה שאני אומר? כן, זה אני שמתי לב. כדי להתגעגע לחוויה כלשהי, צריך היה שפעם אחת הייתה לי אותה חוויה. מובן? כלומר, הייתה פגישה פעם אחת, או עם האישיות, או עם החוויה, לא משנה, היה משהו, אני מתגעגע להתפלל, כי פעם התפללתי, אבל אם אף פעם לא התפללתי, אני לא יודע מה זה להתגעגע לתפילה. כן.
היום יש אנשים, שלהם, למשל האומנות של ה-1400, איזה צייר מיוחד שהם עוסקים בו 20 שנה, ומפתחים מה שלפחות הם קוראים לו,
כן, אפשר לאהוב את הנעלם. למשל, אדם, נגיד, מאוד מתעניין ביצירות של מיקלאנג'לו. הוא מעולם לא פגש את מיקלאנג'לו. הוא ראה את היצירות, קרא כל דוקטורט עליו, כל דבר שאפשר. אז הוא כאילו קצת מכיר אותו. למה? הוא נפגש? יש דרכי מפגש שונים.
אז אפשר לומר, כל דבר שיש לי איזשהו רשם ממנו, ואיזשהו... משהו שריד ממנו, אני יכול
לפגוש את זה. נכון. אם אני יודע להבחין שזה השריד. כלומר, אם אני יכול דרך שריד של משהו לפגוש את המשהו, את המישהו, אז יש מה לאהוב. אבל צריך להבחין שזה באמת שריד שלו. כן? ולא משהו סתמי. למשל, כשאתה רואה יצירה של מיקלאנג'לו, אתה רואה, זה סם, זה צבעים, זה אבן. טוב, כן. מיקלאנג'לו זה לדוגמה, זה יכול היה להיות גם כן באותה מידה, איך קוראים לו, רפאלי או כל אחד אחר, מה?
אני לא מבין למה, מה באמת עכשיו,
אתה אומר, מדוע להסתמך על רשימות, על שאריות של בטריות מיושנות, ולא להטעין מחדש מתוך מה שיש בהווה? כי בהווה אין התגלות. אין נבואה. נגמר. זהו, אז זה נקרא שאין. בוקר טוב, כיצד, אבל יש דרך קצת מאורעות היסטוריים. כן, הקמת מדינת ישראל, מלחמת שני ימים זה גם משהו. עובדה שאומרים על זה הלל. בוקר טוב, כיצד השבת מעידה? והרי הרב אמר פעם שיש או שהיו תרבויות שבהן השבוע הוא לא שבעה ימים, נשלח 09-19. לא מבין מה הצורך לציין את השבת, אבל בסדר. איך השבת מעידה? כי אנחנו שובתים כמו שהשם שובת. כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת והיא נפש. בוקר טוב, הרב, מה ההבדל בין לקבל להאמין? אני מקבל את מה שאני אומר, כי אני רואה ושומע אותך. זה קל, בדרך כלל. אבל דבר השם, אי אפשר להגיד שזה אותו הדבר. תודה. למה? אתה לא שומע את דבר השם כשהוא מדבר אליך. כשהוא מדבר אליך, אתה שומע אותו. אז אתה כן מקבל. אלא מה? שבימינו פסקה הנבואה. אז אנחנו משתמשים בשאריות של בטריות משומשות, כמשלו היפה של אבישי. טוב. אחד הדברים הגדולים, אחד הדברים הבסיסיים שצריך לדעת כדי להבין את הנבואה, זה קודם כל לדעת שזה לא קיים. כי אם אתה שוכח את העובדה הזאת, אתה עלול לזהות את הנבואה עם כל מיני תופעות השראתיות שקיימות בימינו, אבל אינן הנבואה. פעם אחת בחיי, באמצע קריאת פסוקי לזמרה בכוונה, חשתי גל עונג שוטף אותי לשתי שניות. זאת חוויית האהבה? וואו, איזה יופי. אולי? לא יודע. חוויות זה דבר שקשה מאוד למסור אחד לשני, להעביר. כן, ייתכן שחשת אהבה. הרי בשביל מה אומרים פסוקי לזמרה? בשביל לאהוב. טוב, יש הרב הלל צייטלין, זצ"ל, אומר שפסוקי דזמרה טוב לאומרם בחיק הטבע. זה המקום המתאים לפסוקי דזמרה. לא לקריאת שמע וברכותיה ועמידה, שזה משהו אחר, זה בבית הכנסת. אבל זה גם מנהג המקובלים לצאת אל השדה לומר לך דודי. בערב שבת, עושים קבלת שבת בשדה, מחוץ לתחום, ואז נכנסים לתוך התחום, מגיעים בבית הכנסת, מפללים ערבית. אחלה משהו, לא? ככה אריזל היה עושה, היה יוצא לנחל עמוד בצפת, היה יוצא לנחל עמוד, עושה קבלת שבת, חוזר. מחוץ לתחום, כי זה המקום של המפגש עם הכוחות היותר רחוקים. בתוך התחום אתה עדיין בתוך התרבות האנושית. אז אתה פוגש את האדם, לא את האלוה. אז אתה יוצא לשדה, ומה שיש בשדה אתה מרומם ומביא אל בית הכנסת. זה עבודתם של המקובלים. אבל זה אחלה משהו. מה נשאר מזה? מסתובבים. בואי בשלום כזה. כן. מה? כן, זה הסרן של הסיבור. שמקבלים את השכינה ומכניסים אותה. טוב. פעם אני זוכר שמכון מיר, עשינו את זה איפה היינו? באיתמר. אז עשינו קבלת שבת שמה בכיכר המרכזית, ולערבית נכנסנו לבית הכנסת. זה היה משהו. טוב. מכאן שכדאי לבוא לטיולים של המכון. איפה היינו?
מה שקורה בסביבות...
מה יש בזמירות ביום רגיל?
רצים,
למה? מי אמר שרצים? אני יודע, כתוב בשולחן ערוך, שפסוקי לזמרה צריך לומר אותם כמונה מעות. תיכנס לבית כנסת שלי, תראה. תבוא בשבת, אתה תראה שם. אצל הספרדים בכלל. ככה, זה... יש זמן. הרי תפילת שחרית, קלאסית, אצל הספרדים, 4 שעות, לא? בשבת. ואחרי זה יש גם קידוש, שלא לדבר אם יש איזה בר מצווה, משהו. טוב. ואחר זה, בבני עקיבא, 59 דקות. כן. כן, מה שאמרתי. טוב. ואחר זה, קבל את אביך ואת אמך. זה בעמודה השמאלית, כן? שורה שביעית. ואחר זה, קבל את אביך ואת אמך. ודבר זה הוא, אחר... זכור את יום השבת לקדשו. כי יום השבת הוא מורה על הפועל, שהוא פעל וברא הכל. אבל האב והאם אינם פועלים הכל. רק הם פועלים פרטיים, שכל אב והאם הם סיבה לתולדה הבא מן האב. וגם דיבור קבל את אביך מגיע אל העילה שהוא השם יתברך, כמו שהתבאר. כלומר, קבל את אביך, כי אביך הוא השליח של אלוהיך. אבל בסופו של דבר, זה ענף פרטי, כי יש עוד אבות בעולם, גם הם שותפים. אז זה פרטי שלך. אביך, לא כבד כל אב. הרי 5 דיברות הראשונות, כולם, מדברים בעילה. הוא השם יתברך, ולפיכך היו אלו 5 דיברות על לוח מיוחד. אבל זה מתחיל מהגדול, ומסיים בפרטי, כמו משולש שקודקודו כלפי מטה. למעלה רחב מאוד, הולך ונהיה יותר צער, עד שמגיע אל השפיץ, כבד את אביך ואת אמך. ואף כי דיבור כבד, מדבר באדם, דהיינו באב ואם עצמו, הוא שייך אל העילה. כן, כלומר, מי זה ההורים שלי, נגיד במובן הפנימי? זה אלוהים. היה איזה יהודי אחד בווינה, קראו לו זיגמונד, למשפחת פרויד, בן זיגמונד בן יעקב פרויד. והוא אמר שהמושג של אלוהים בנפש, הוא נולד מן היחס של האדם אל ההורים שלו. כן, מה שאני חושב על אבא שלי, זה מה שאני חושב על אלוהים. ככה אמר פרויד. ולכן מה שהוא אמר, מדוע תורת משה היא תורה כל כך קשה? בגלל שמשה עבר חוויה טראומטית ביחס להורים שלו. הרי זרקו אותו מהבית, אספו אותו מהיאור. אז יש לו יחס של תסכול כלפי ההורים שלו, וזה מתבטא בתפיסת האלוהות שלו, לכן האלוהים של משה הוא כזה קשה. ומה אומרת התורה על זה? התורה אומרת שמה שאני חושב על אלוהים, את זה אני צריך לחשוב על אבא שלי. יוצא שפרויד צודק. יש יחס בין, יש איזה קשר בין היחס להורים והיחס לאלוהים. השאלה היא, מהי נקודת המוצא? האם מאבא אל אלוהים או מאלוהים אל אבא?
לכן זה
כן, כלומר, אנוכי השם וכבד, זה התחלה וזה סוף. אז בעצם פרויד אמר דברים נכונים. רק שהכיוון הוא הפוך. אם כבר אנחנו מדברים על פרויד, אני רוצה להזכיר משהו. היה לו ספר מעניין שנקרא משה ואמונת העברים, והמונותאיזמוס. כן? זה ספר שהוא כתב בסוף ימיו, זה הספר האחרון שלו, על משה רבנו. כנראה שהוא צריך לחסל חשבונות עם אבא שלו, לכן הוא כתב ספר על משה. מה אתה אומר? חכה, רגעי, אני באמצע משפט, אני לא קולה אותך, אבל תן לי גם אני להתבטא, צריך להבין אותי, כן? יש לנו מאזינים על הקו. עכשיו, אז הוא כתב ספר על משה וכו'. עכשיו, מה שמעניין, שהוא מנתח את כל הסיפור של התורה, הנה מה שאנחנו לומדים פרשת שבוע, על משה רבנו, פרשת שמות, היאור, הטבע וכו' וכו'. הבעיה היא שלפי העקרונות של הפסיכואנליזה, של פרויד, כל הסיפור שהתורה מספרת על משה הוא הפוך מהצפוי. כלומר, כדי שלסיפור יהיה היגיון לפי הפסיכואנליזה, היה צריך להיות הפוך. שמשה היה מצרי שנחטף על ידי העברים והוא גדל אצלם וכל מיני דברים כאלה. בדיוק הפוך. אבל התורה אומרת הפוך מהסיפור שלו. אז פרויד שם עושה מאמצים אדירים כדי לשחזר את הסיפור האמיתי. כלומר, התורה כיסתה על הסיפור האמיתי. הסיפור האמיתי היה שמשה היה ילד מצרי שגידלו אותו העברים. ועוד כמה דברים מהסוג הזה. שמשה נהרג על ידי בני ישראל במדבר, ועוד כמה, ושהיו שני משה. עכשיו אני למדתי מזה דבר מאוד יפה מהספר הזה. מה? פרויד. זיגמונד. שמחה בן רבי יעקב פרויד. אתה יודע, זה מזכיר לי את השאלות. זה היה באמת? היו יהודים?
לא, למדתי
יעקב,
אולי
היו אמא שלו נוצרייה. לא, לא, לא. הוא היה יהודי, ואפילו היה חבר בבני ברית, ארגון בני ברית. אם כי היה מאוד מאוד רחוק מיהדות, אבל יש הרבה מאוד אלמנטים יהודיים אצלו, זה מאוד מעניין לנתח את זה. יש כאלה שניתחו את זה. אבל אני חוזר לספר שלו על משה רבנו. אם מה שאומר פרויד זה הפוך לגמרי ממה שכתוב בתורה. מה אפשר ללמוד מזה? שהתורה אומרת בדיוק את ההפך מפרויד. אבל מה זה אומר שהיא אומרת את ההפך? שבעצם פרויד והתורה נמצאים על אותו אורך גל. רק בכיוון הפוך. זה לא משהו אחר. זה התורה, רק הפוך. כן? אם אבי אינו אישיות שאני מתחבר אליה, ואו שאיני מוצא בו תכונות שאני מכבד, למרות שגם בזכותו הוענקו לי חיים. איך איישם ציווי כבד את אביך? אף אחד לא אמר לך לאהוב את אביך. כלומר, צריך לאהוב את אביך כמו שצריך לאהוב כל אחד מישראל, ואהבת לרעך כמוך. אז גם את אבא שלי, גם את הרב שלי, גם את כולם אני צריך לאהוב. אבל זה מדין רעך. אבל אביך, יש מצווה מסוג אחר, לכבד. והכיבוד הוא מצד מתן החיים שעבר דרכו. וזה לא קשור בכלל להתנהגות שלו, לתכונות שלו וכדומה. כן, עכשיו רציתי להגיד משהו, כן. אגב, הערה קטנה לשואל, אני לא יודע אם התחתנת, אבל כל הזמן שאדם לא פותר את הבעיות עם הוריו, קשה לו להיות בעצמו אבא. כן, בבקשה. כן, נו.
שם זה נעצר אצל גוי, רק אצל האבא, הוא לא יכול גם לראות שכאילו יש גם משהו מעבר.
כן, זה כזה מה שאני אמר. אני אמרתי שאצל הגוי הוא רק יכול לכבד. אני מכיר, דמה בנתינה, אבל לא הבנתי את מה שאתה אומר. אתה אומר שאני אמרתי שאצל הגוי הוא יכול לכבד את אביו ולא את אלוהיו? אני לא אמרתי את זה.
לא, שאצל הגוי, אצל הגוי זה נעצר אצל אביו, יכול להיעצר אצל אביו.
אני לא אמרתי, סליחה, אבל אני לא זוכר שאני אמרתי דבר כזה. כי אני חולק על זה. אני אמרתי משהו אחר. זו שאלה של רבי צדוק מלובלין. הוא שואל, מדוע כשהגמרה רוצה להביא דוגמה לכיבוד אביהם, היא מביאה מגוי. וכי לא מצאנו יהודים שמכבדים את ההורים. אלא רבי צדוק אומר שאצל הגויים יש כיבוד אביהם הרבה יותר גדול. מדוע? בגלל שהגויים אוהבים את העולם הזה. לכן יש להם כבוד גדול, הכרת טובה גדולה, למי שהביא אותם לעולם הזה. מה שאין כן היהודים, יש להם בעיה עם זה, אומרים, נוח לו לאדם שלא נברא וכו', הם לא כל כך מכירים טובה, למה הבאת אותי לפה? כן, משהו כזה. כן. לכן צריך לכבד את ההורים, למרות שהם נתנו לך את החיים. כן, בבקשה. כן. פרויד, כן. אמרתי דבר פשוט. המושג של אלוהים אצל פרויד נגזר מהתפיסה שלי את אבי, והתורה אומרת הפוך. מה שאתה חושב על אלוהים, את זה אתה צריך לחשוב על אבא שלך. הוא קש כבודם לכבוד המקום. כלומר, בשבילי, ההורים שלי הם אלוהים. מדוע? כי הם קודמים לי. ומהם בא קיומי. אתה אומר שאתה למדת שזה שהקדוש ברוך הוא, זה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו הורים ואהבת הורים, זה כדי שנמסור את האהבה הזאת לריבונו של עולם. אז זה לכו הפוך מה שאני אמרתי. נכון?
זה לא נכון.
לא אמרתי שזה לא נכון, אמרתי שזה הפוך מה שאני אמרתי. זה גם נכון מה שאמרת, אבל זה לא נקודת היסוד. אני לא קודם כל עובד את האלוהים הקרובים אליי, דיינו הורים, ומתוך כך עובד את השם. כי אז יוצא שיש הצדקה לעבודה זרה. כלומר, יש כל מיני אמצעים, ביניהם גם ההורים, שלהם אני צריך לעבוד, עד שאני מגיע בסוף למי שאמר והיה העולם. אבל לפי היהדות זה בדיוק הפוך. צריך לעבוד לקדוש ברוך הוא לבדו, ואם הוא רוצה לשתף עם אהבתו גם את ההורים, אז עושים את זה.
סליחה, אבל זה נשמע הפוך מה שהרב אמר, שדווקא מה שהרב אמר שזה התורה, אז זה שהרב אמר שזה התורה, זה דווקא יכול לגרום לעבודה זרה, שאדם עושה דביב, כשהוא משליך מהקדוש ברוך הוא לעבודה שם, זה תמיד כמו אל
תיפול. נכון, יש פה סכנה בהחלט של עבודה זרה, אבל מה נעשה שהקדוש ברוך הוא ציווה על העבודה הזאת? זאת אומרת, הקיש כבודם לכבוד המקום. עד כדי כך שהייתה אהבה אמינה, שיהיה מותר לי לעבור על דברי תורה אם אבי מצווה עליי. כן, הרי כתוב, איש אמו ואביו תיראו, ואת שבתותיי תשמור. מה הסמיכות הזאת? שאם יאמר לך אביך לחלל את השבת, לא תשמע. מה פתאום אני צריך פסוק בשביל זה? אז הגמרא אומרת, בגלל שהיה מקום לחשוב את זה, שהרי הקיש כבודם לכבוד המקום. טוב, הלאה. כן.
ההסבר של פרויד, משה רבינו, זה הסבר שלכאורה, ממנו אנחנו יכולים להבין מה ההבדל בין תורת משה לתורת אהרון. שאהרון הייתה לו חוויה לתורה חיובית, בגלל של משה, ולכן התורה של
אהרון. אה, כן, תורת אהרון היא תורה יותר נחמדה כזאת, כי הרי אותו לא זרקו מהבית. טוב, בסדר. יכול להיות. כן, הגמרא אומרת שמשה זה מידת הדין, ואהרון זה כזה נחמד. וגם דיבור, כן, הרי חמישה דיברות הראשונות, לא, ואף כי דיבור כבד מדבר באדם, דיינו באב ואם עצמו, הוא שייך אל העילה יתברך. דאמרינם במסכת קידושין, שלושה שותפים יש באדם, הקדוש ברוך הוא, אביו ואמו. בזמן שהאדם מכבד אביו ואמו, דומה כאילו דר הקדוש ברוך הוא ביניהם, וכיבדוהו. ובזמן שאין האדם מכבד אביו ואמו, אומר הקדוש ברוך הוא, יפה עשיתי שלא דרתי ביניהם, שאילו דרתי ביניהם, כך היו עושים לי. עד כאן. ולכך אמר רב יוסף, קד שמע, לאמר שם, רב יוסף, קד שמע, כל קרעה דאימה דאתיה, אמר, אקום מקמה דשכינתה דאתיה. עד כאן. הרי כיבוד אב ואם מגיע אל השם יתברך, כי אחר שהאב והאב משתפים עם השם יתברך, שעל ידי שלושתם נולד האדם, אם מכבד את אביו ואת אמו, שהם שותפים עם הקדוש ברוך הוא ביצירה של אדם, הרי כבוד זה מגיע אל אשר הוא שותף עמו בבריאה. וכאילו כיבד הקדוש ברוך הוא. כמעניין, כשאדם יש לו טענות על ההורים שלו. יש הרבה פעמים, אדם יש לו טענות. מה הטענה, אגב זה ייפול לך הכוס שמה, אם אתה יודע. מה הטענה הפנימית? הטענה הפנימית היא למה הבאתם אותי לעולם? ומה מסתתר מאחורי הטענה הזאת? יש טענה לקדוש ברוך הוא. למה הוא הביא אותי לעולם דרך ההורים האלה? כלומר, בסופו של דבר, כיבוד אב ואם נוגע לנקודה של קבלת האדם את עצמו. האם אתה מקבל את זה שאתה אתה? אם אני מכבד את ההורים, זה סימן שאני כבר הסכמתי להיות עצמי. ומתברר במהלך החיים, יש איזה שלב כזה בחיים שבו אדם מברר לעצמו שהוא לא היה רוצה להיות מישהו אחר מאשר עצמו. אבל זה לוקח זמן עד שזה מתברר. לפעמים זה השלמה, מה אפשר לעשות? זה רע, אבל זה מה שיש. או שמתברר שלא, שבאמת זה מה שאני רוצה להיות. כמו שמספרים על איזה רב, שכל הזמן, כל בני הקהילה היו מספרים להם, היו מספרים לו את הבעיות שלהם. יום אחד נמאס לו, אומר, מחר בשעה 4, כולם באים אליי הביתה עם הבעיות. כולם מגיעים, כל הקהילה מגיעה, הרב פורס שטיח גדול, אומר עכשיו, כל אחד ישים על השטיח את הבעיה שלו. כל אחד שם את הבעיה. אז השטיח מלא בבעיות. אומר הרב, עכשיו כל אחד ייקח מפה איזה בעיה שהוא רוצה. מבוכה מסתררת בקהל, כל אחד לוקח את הבעיה שהוא בעצמו הביא, והולך בשקט. כלומר, לא הייתי רוצה את הבעיות של השני. הבעיה שלי היא בעצם עצמי. האם התורה מנסה למשות אותנו מהגישה המטריאליסטית, לפיה הכל נובע מפחדים ואינטרסים לגבי פרויד? לא יודע. התורה, אפשר להגיד את זה, שהתורה היא מפתחת בנו את ההכרה האידיאליסטית. לא הכל נובע מפחדים ואינטרסים. אבל אפשר להגיד גם אחרת. שהתורה מראה לך שהפחדים והאינטרסים המניעים אותך, גם זה חלק מתוכנית אלוהית כוללת. אז כך שלא חייבים דווקא להתנגד להסברות המטריאליסטיות וכדומה.
זה מעניין שפרויד יש בו את המילה פירוד גם.
פרויד, אתה אומר, יש בו המילה פירוד. נכון. כן, אבל מה פירוש המילה פרויד? שמחה. פרויד זה שמחה. זה שמחה. אז אם אתה מעביר, לא, כן, זה בגרמנית. אז, או ביידיש. אז אם אתה מדבר בגרמנית, זה פירוד. בעברית זה שמחה. וואו. יפה. השואל, קוראים לו, הוא אומר בסוגריים, נשוי, אבל זה לא אומר. אז איך מכבדים? יש הלכות בשולחן ערוך. מאכיל ומשקה, מכניס ומוציא. כלומר, אבא אומר, עשה לי חביתה. מה אני צריך לעשות? חביתה. אני מוציא ביצים מהמקרר, שמן, מחבת, מלח, עושה חביתה, מגיש, וזה עולה 15 שקל. אבא שלם. נכון? זה הלכה או לא? כן. כלומר, אני צריך לכבד אותו, לעשות לו אוכל, למשל. אבל זה צריך להיות מי שלו. כלומר, הוא צריך לשלם, אני יכול לתבוע ממנו תשלום על מה שאני עושה. או שיביא לי את הביצים. בסדר? כן, אז מאכיל ומשקה, מכניס ומוציא. יש ביורה דעה הלכות כיבוד אב ואם. יש גם הלכות מורא אב ואם. אינו יושב על מקומו, אינו סותר את דבריו וכדומה. ולא קורא לו בשמו.
תרופות קונה לו?
תרופות קונה לו? לא, למה? שהוא ישלם, מה זאת אומרת? אלא מה? אלא אם כן הוא עני. ואין לו יכולת. אז צדקה, זה מדין צדקה. הוא צדקה לאביו, קודמת לצדקה לכל אדם. כן.
כן.
זה הולך, כן. הכל מתחיל מפעולות. נכון, זה בעיה. אחרי המעשים, נמשכים הלבבות. בתנאי שיש לבבות. בבקשה. קראה זה רגל בארמית, כן. מה התרגום של כל הארמית שמה? רב יוסף קד שמע כל קראה דאמא, כשרב יוסף היה שומע את הקול של רגל אמו, כלומר שהוא שומע שאמא שלו מגיע, אמר דעתיה, כן, שהייתה באה, אמר איקום מקמש לשכינתה דעתיה, האמוד מפני השכינה שבאה. כן, כלומר אצלו אמו זה השכינה. כן, אז אתה צודק שלפעמים האדם לא שלם עם עצמו, בסדר, אז זה בשביל זה יש עבודה פנימית. בסדר, יש גם עבודת תיקון המידות, בשביל זה יש ספר נפלא, קוראים לו מסילת ישרים, הוא עוסק הרבה בנקודה הזאת, כן, תיקון המידות. כן. והפך זה המקל בכבודם, הוא מקל במי שהוא שותף עם האדם בבריאה, ושם ושם עילה יאמר על שלושתם, ולכן כיבוד אביהם מגיע לכבודו יתברך, שמי שמכבד אביו ואמו, כאילו דר הקדוש ברוך הוא ביניהם, וכיבדהו במה שהוא יתברך משותף בבריאה הזאת. ועוד יתבהר דבר זה בעשרת הדיברות עצמם, הרי לך חמישה הדיברות הראשונות, וכולם הם שייכים בעילה. מתחיל בעליון, ומסיים בתחתון. עד כאן להיום. שלום.